לא בדיני ישראל ולא בדיני עובדי כוכבים. אין לו דרך לפדות אותו. מהו שיטול את דמיו? לפחות שאני לא אפסיד עליו כסף. אגיד לגויים, תביאו לי את השווי הכספי שלו לפחות. אמר לו רבי ירמיה לרבי זרקה, פוק, אין למחיל, תחלך תעיין במשניות וננסה למצוא תשובה. נחק, דק, בקדק, תשכח, פצה משנה. זה ברייתא, תניא. אם אדם מוכר ביתו לגוי, דמיו אסורים. אסור להשתמש בכסף. למה? אומר רש"י, זה קנס. אדם מכר בית בארץ ישראל לגוי, עבר על איסור, לא תכונן, לא תיתן להם חנייה. כיוון שהוא עבר על איסור, אנחנו קונסים אותו קנס, אסור לך ליהנות מהכסף של הדבר הזה. אם עובד כוכבים השתלט על בית, קנס בית של גוי, השתלט על הבית של היהודי בארץ ישראל, ואין בעליו יכול להוציאו, הבעלים לא מצליח להיפטר מהגוי הזה שתלט לו על הבית, לא בדיני ישראל ולא בדיני עבדי כוכבים, מותר לו לפחות להגיד לגוי, תמה, לפחות תביא לי כסף, מותר ליטול את דמיו. וכותב, כותב לו שטר הגוי, סליחה, ישראל מוותר על הבית ומעלה בערכאות שלהם, לפחות הוא מרוויח כסף, מציל מידם. אז הנה מצאנו שלגבי בית, אם גוי השתלט לך על בית ואין לך בארץ ישראל ואין לך דרך להוציא, לפחות תרוויח כסף על זה. אותו דבר נגיד בעבד. הגמרא, מי אמר? אם נעלה מן אל בית, אולי רק בבית, כיוון דלא סגי לבלא בית, כיוון שאי אפשר בלי בית, לא עתי לזבוני. החשש שיהודי ימכור בתים בארץ ישראל הוא נמוך. אז לכן יותר הקלנו בדבר הזה. אבל עבד, דסגי לבלא עבדן, אדם יכול להסתדר בלי עבדים, שם אולי יש יותר חשש, יותר גזרה, תודה רבה, שאדם ימכור את העבד שלו לגוי, עתה לזיבוני, תודה רבה. ולכן אולי אנחנו נחמיר, נגזור גזרה יותר גדולה, ונגיד שבשום אופן אסור ליהנות מהכסף, או לא. שלח לו רבי עמי, אני רואה שאתם מסתפקים, יש לכם ספקות בעניין הזה, אני אגיד לכם דברים ברורים. מיני עמי בר נתן, תורה יוצאת לכל ישראל. אני מביא לכם עכשיו תורה ברורה לכולם. עבד שהפיל עצמו לגייסו, הפיל את עצמו לשבי, ואין רבו יכול להוציא איתו, לא בדיני ישראל, לא בדיני עבדי כוכבים, מותר ליטול לדמיו. מותר לך להרוויח כסף, לבוא לגייסו, תגידו לפחות תשלמו לי איזה סכום, שלא יצא מופסד, וכותב, מבטר על העבד הזה, מלא ברכות של עבדי כוכבים, מפני שהוא כמציל ידם. נקודה. אנחנו אם כן עוסקים במשנה שלנו בזה שאסור למכור גוי, עבד לגוי. כי אתה גורם לעבד הזה להפסיק לקיים מצוות. אמר ביושע בן לוי, המוכר עבדו לגוי חייב לפדות אותו חזרה. וקונסים אותו שאפילו צריך לשלם עד 100 בדמיו, עד פי 100 בשביל לפדות אותו חזרה. הגמרא, דווקא 100 זה מספר מדויק או לאו דווקא זה רק מספר, בא להגיד מסכום גדול? תשמע, דאמר יש לקיש, המוכר בהמה גסה, מי שמוכר בהמה לגוי גם אסור. אסור למכור בהמה לגוי, זה גזרה שגזרו חכמים, מסכת עבודה זרה, מסכת פסחים, שמא אתה תבוא להשאיל בהמה לגוי. להשאיל בהמה לגוי זה בעיה, כי הוא יבוא לעבוד בה בשבת, וכיוון שאסור להשאיל בהמה לגוי, גזרו גם לא למכור בהמה לגוי. בהמת עבודה, בהמה גסה, בהמה גסה זה בהמה שעובדים בה בשבת, כבשים, עיזים, לא עובדים בהם, אבל שור, סוס, יבוא לחרוש בה בשבת. וקונסים אותו לקנות אותה חזרה עד 10 בדמיה. אז רואים של כל דבר יש מספר, פה יש 10, פה יש 100, זה מספרים מדויקים. אמרה, מי אמר לך? דילמה שאני עבד, אולי עבד כל יום ויום המפקלה ממצוות, אז אולי עבד זה אולי פי כמה וכמה. ויקדם רמה ביושב בן לוי, המוכר עבדו לגוי, קונסים אותו עד 10 בדמה, מספר אחר, דווקא או לאו דווקא? תשמע, תמר יש לקיש מוכר במה גסה לגוי, קונסים אותו עד 100 בדמה, פתאום הדברים מתהפכים, שם זה 100. אתה גמרא, שאני עבד, זה לא אדר לי, עבד אולי הוא שונה, אולי הוא לא חוזר אליך אחרי שאתה קונס, אבל למדנו במשנה, שאחרי שאתה משחרר את העבד, פודה אותו סליחה מהגוי, אתה חייב לשחרר אותו, זה חלק מהכנס. אז אולי בגלל זה, הכנס הוא קצת התמתן בסכום. כבן כה אתה הולך להפסיד את העבד הזה, טוב, אז אמרו לך רק 10 ולא 100, אלא הבמה תאמה מאי, משום דאדרלה, אתה מחזיר את הבמה בעצם חזרה אליך, דיקנסי פי חד, שיהיה קצת יותר מעבד, אבל מה זה מספרים 10, 100, זה מספרים יותר מדי גדולים. אלא, אומרת הגמרא, אבן מילתא דלא שכיחה. עבד זה דבר פחות מצוי שמוכרים אותו לגוי, מילתא דלא שכיחה, לא גזרו בו רבנן לקנוס קנס כל כך גדול. הגמרא, אם כן, נשארת בשאלה, היא לא מכריעה, להלכה, הרמב"ם פוסק שמוכר עבדו לגוי, קונסים אותו עד 10 בדמה. צריך לשלם עד פי 10, ואחרי זה חייב לשחרר את העבד הזה גם. זאת מפסיד, מפסיד מאוד. בא מיני רבי ירמיה מרבי אסי, מחר עבדו ומת. האם קונסים את היורשים? האם קנסו את בנו אחריו? הוא צריך לפדות את העבד. אם תצא לומר, יש מקרה אחר. אם אדם צרם אוזן בחור ומת, אם אדם בכוונה הטיל מום בבחורות, אז אנחנו קונסים אותו שאסור לו ליהנות מהבהמה הזאת. אדם בכוונה הטיל מום בבחור כדי שהוא לא יצטרך לתת אותה, להקריב אותה, קונסים אותו שאסור לו ליהנות מהבשר. קנסו את בנו אחריו, פה קונסים שגם הבן שלו אסור לו ליהנות. למה הבן לא עשה שום עבירה? זה כנס, יש איסור דאורייתא, איסור דאורייתא אנחנו מאוד מחמירים, ולכן גם אם, למרות שהבן לא עשה שום עבירה, קונסים אותו. פה למכור עבד לגוי זה רק תקנת חכמים, איסור דרבנן, אולי כנסו רק את האבא שעשה את העבירה, ואת הבן לא יכנסו. ואם נמצא לומר, יש לנו עוד מקרה, כיוון מלאכתו במועד, יש דין שאם אדם תכנן לעשות מלאכה דווקא בכל המועד, כתוב שאסור ליהנות מהמלאכה הזאת. מלאכה שבכוונה יעדת אותה לכל המועד, אסור ליהנות. אם הוא מת, שם לא קנסו את בנו אחריו, לבן מותר ליהנות מהתוצאה של המלאכה. משום שהבן לא עשה שום איסור, הוא לא עשה שום עבירה. אך אמן, מה אצלנו? לדידי קנסו רבנן, אולי כל הקנס הוא אישי. מי שעשה את העבירה, קונסים אותו. והנה הבן אדם הזה כבר מת. אז אין טעם לקנוס את הבן. ליתי. עודים לו, אולי הקנס הוא לא הקנס על האדם, אלא על הממון. הממון של האבא משועבד לפדיית העבד. והממון הזה, כיוון שהוא משועבד לפדיית העבד, זה עובר הלאה גם ליורשים. להמון יקנסו הרבנן, והממון נמצא, והייתי. ספק. רוצה הגמרא לפשוט. אמר לי את ניתוע, יש לי משנה שאולי על פיה אפשר לפשוט את הספק. שדה שנתכווצה בשביעית, אם אדם איפה את השדה, אסף את הקוצים, הוא לא חרש, הוא לא זרה, הוא רק אסף את הקוצים מהשדה, הוא לא עבר על איסור דאורייתא, ולכן במוצאי שביעית מותר לו לזרוע את השדה. אבל אם הוא עבר על איסור דאורייתא, נתאיבה, הוא שם זבל בשדה, הוא עבר על מלאכה, נתדיירה, הוא הביא לשם בכוונה כבשים, כדי שיטילו שם גללים וזה יזבל את השדה. כיוון שהוא עשה בשביעית פעולה של עיבוד הקרקע, השבחת הקרקע, אסור לו, לא תזרע מצבי שביעית, כנס, אסור לו לזרוע את השדה הזאת במוצאי שביעית, שלא ייהנה מהעובדה שהוא עשה עבירה בשביעית. אמר רבי יוסי בר חנינא נקטינן, אם הוא היטיב את השדה בשביעית, באמת, בנו יכול לזרוע במוצאי שביעית. זאת אומרת, אתה רואה שלדידי כנסו רבנן, לברי לא כנסו רבנן, אתה רואה שהכנס הוא אישי, מי שעשה את העבירה, כונסים אותו. ולכן גם כאן, לכאורה, לגבי עבד, אנחנו נטען שהכנס הוא רק על האבא. הבן כבר לא, אין לו את הכנס שהוא חייב ללכת לבדות את העבד הזה בכל מחיר. מקרה נוסף, אמר אביי, מקטינן, תימד תארות של חברו. אנחנו נלמד בעזרת השם, עסקנו בזה קצת, נלמד בעזרת השם עוד כ-10 דפים, את המושג שנקרא היזק שאינו ניכר. דיברנו על זה, היזק שאינו ניכר. אדם בא ותימא תהרות. על הנייר מבחוץ, לא עשיתי לך שום נזק. הכל שלם, אבל הרסת את הכל. עכשיו אני כהן, רוצה לאכול תרומה, ואני לא יכול לאכול יותר את התרומה הזאת, כי היא תמאה. חכמים כנסו את המזיק, למרות שזה היזק שאינו ניכר ומדאורייתא לכאורה זה לא שמי היזק. באו חכמים וכנסו כנס שזה הוא צריך לשלם. ואם הוא מת, מה הדין? לא כנסו את בנו אחריו. הבן לא צריך לשלם. מה היא טעמה? היזק שאינו ניכר זה לא שמי היזק. וזה רק כנס דרבנן. לדידי כנסו רבנן. מי שעשה את העבירה כנסו אותו. לברי את הבן שלו לא כנסו רבנן. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם של כל מיני דברו. המשנה אמרה שאם אדם מוכר את העבד שלו לחוץ לארץ, בגלל שהוא הוציא אותו מארץ ישראל לחוץ לארץ, כנסו אותו והעבד יוצא לחירות. הוא מכר אותו ליהודי, לא לגוי. הוא מכר אותו ליהודי בחוץ לארץ, כנס. מה אתה מוציא אותו בחוץ לארץ? ארץ ישראל זה ארץ קדושה, חוץ לארץ מקום תמר. כונסים אותו חכמים. תנו רבנן. המוכר עבדו לחוץ לארץ, יצא לחירות, וצריך גט שחרור מרבו השני. השבג אומר, פעמים יצא, ופעמים לא יצא. לפעמים יצא לחוץ לארץ, לפעמים לא. אנחנו תכף נסביר את המשפט של השבג. כיצד? אמר פלוני עבדי, מכרתי הוא לפלוני אנטוכי, מכרתי אותו למישהו שנמצא באנטוכיה, אז יכול להיות שהאנטוכי, הוא לא התכוון שהוא גר באנטוכיה, אלא הכוונה, מישהו שהוא, זה השם שלו, זה הארץ מוצא שלו, אז הוא לא יוצא לחירות. אבל אם מכרתי אותו לאנטוכי שבאנטוכיה, זאת אומרת שאני באמת מתכוון להוציא אותו לחוץ לארץ, יצא. אז העבד יוצא לחירות. זה הכנס. והתניה, מכרתי הוא לאנטוכי יצא לחירות, לאנטוכי השרוי בלוד לא יצא. זאת אומרת, רק אם אתה אומר, זה אנטוכי, אבל הוא גר בארץ, רק אז לא יצא לחירות, לא קשיה. עדית לבית בארץ ישראל, אם יש לו אותו אנטוכי בית בארץ ישראל, אומר, מכרתי אותו לאיזה יהודי אמריקאי, אבל אם יהודי אמריקאי יש בית פה בארץ, אז אפשר להסביר שהוא נמצא פה בארץ, וכשהיהודי הזה מגיע, יש לו בית פה, אז אני העבד משרת אותו, בסדר. אבל אם עד דעית להושפיזה בארץ ישראל, אם הוא רק מתארח לפעמים בארץ ישראל, אז אנחנו כונסים. בא מרבי ירמיה, בן בבל, שנשא אישה בארץ ישראל, והכניסה לו עבדים ושפחות, הוא בא לארץ לחתונה, התחתן איתה פה, הביאה לו עבדים ושפחות, והתכנון הוא לחזור חזרה לבבל, רק בשביל החתונה הוא היה פה, אבל הוא מתכנן לחזור לבבל. עכשיו מה יוצא? שכל העבדים והשפחות של אשתו הולכים איתם ביחד לבבל. מהו? תיבה למען דבר עדין אמה, תיבה למען דבר עדין אמו. של מי נחשבים העבדים? האם נחשבים שלו או שלה? למען דאמר הדין אמה, אם העבדים נחשבים של האישה, כדידה דמו, זה נחשב שהעבדים כאילו שלה, וכיוון שהעבדים שלה, זה לא נחשב שהייתה פה מכירה, זה לא שהיא הייתה פה מכירה ליהודים מחוץ לארץ, זה עבדים שלה, היא לא מכרה אותם, היא הולכת לחוץ לארץ, הם הולכים איתה, אז היא לא עברה, לא הייתה פה עבירה על תקנת חכמים. עוד אילמה כיוון דמשבדה לפירה, היות והוא משעבד אותם, הוא נותן להם הוראות ממשימות, כדידי דמו. זה נחשב כאילו האישה מכרה לו את העבדים, והוא עכשיו יוצא לחול. זה כאילו היא מוכרת עבדים לחול. הסיבה היא למען דאמר הדין עמו, כיוון דדין עמו כדידי דמו. עוד אילמה, כיוון דלא קנה לגופי, עדיין, למרות שהוא מאוד משתמש בעבדים, אבל זה עדיין לא ממש גופו שלו, העבד הוא לא שייך לו לגמרי, האם זה נחשב עדיין מחירה? תיקו, ספק. אמר רבי אבאו, שנה לי, לימד אותי רבי יוחנן, עבד שיצא אחר רבו לסוריה, העבד צריך ללוות את האדון, והוא, האדון יצא לסוריה, ומחרו שם רבו, הרב מחר אותו בסוריה, זה נחשב חוץ לארץ, ויצא לחירות, העבד יצא לחירות. ועתני רבי חייה איבד את זכותו, רבי חייה גורס גרסה אחרת, שהוא לא יצא לחירות, אלא איבד את זכותו, הגמרא לא קשה, צריך להסביר. כאן שדעת רבו לחזור, כאן שאין דעת רבו לחזור, אם דעתו מיד יצא על מנת לחזור, אז הוא לא מאבד את ה... הוא לא חייב להוציא אותו לחירות. ואת הגמרא, ועתניה יוצא העבד אחר רבו לסוריה, יוצא משהו שהוא חייב לצאת אחריו, למה הוא יצא אחריו? יוצא לא סגי דלא נפיק, מה הוא חייב ללכת אחריו העבד? הרי מה הוא צריך לצאת לסוריה, לחוץ לארץ, הוא חייב ללכת אחרי האדון? ואתנן אין הכל מוציאים, הרי עבד לא חייב לצאת לחוץ לארץ מצד עצמו, זה שהאדון שלו מחליט לצאת לחול, העבד לא חייב לצאת אחריו, אלא שאלה אם יצא העבד מעצמו אחר רבו לסוריה, או מחרו רבו שם. אם דעת רבו לחזור, הוא רוצה לחזור חזרה לארץ ישראל, כופים אותו שהוא חייב להוציא אותו לחירות. ואם אין דעת רבו לחזור. כן, רק אני צריך קצת הסברה. בגלל שהבנתי יותר את הסברה. אם יצא עבד מרצונו אחר רבו ומחרו שם רואים דעת רבו בשעה לחזור לארץ לקופים אותו לא יצא לחירות. אם אין דעת רבו לחזור, אין קופים לא יצא לחירות, כיוון שיצא מרצונו. בסדר גמור. כלומר ככה, אם העבד יצא מעצמו אחרי האדון, אז עכשיו אנחנו לא קופים את האדון להוציא אותו לחירות. למה? זה בעיה של העבד. העבד, אתה החלטת לצאת.
מה זה מרצונו?
מה? האדון לא אמר לו בוא איתי, הוא החליט ללכת. הוא נוסע לחו"ל, הוא הצטרף אליו מעצמו. אז במקרה הזה, אז אשמת, כאילו אשמת הבעיה של העבד. אז גם אם האדון מחר אותו, אנחנו לא מחייבים את האדון במקרה הזה להוציא את העבד לחירות. אמר רבנן, שמית מינה, שמעתי ממר שמואל תרתי. אחד האח, אחד את הדין הזה, ואידך דאיתמר, דין אחר. המוכר שדה הוא בשנת היובל עצמה. אנחנו יודעים שמי שמוכר שדה בשנת היובל יוצאת, חוזרת לבעלים המקורי. מה קורה אם הוא מכר שדה בשנת היובל? רב אמר, היא נמכרת, ומיד יוצאת חזרה. והמחירה חלה, והשדה חוזרת לבעלים. שמואל אמר, אין דבר כזה למכור שדות בשנת היובל, אין בכלל אפשרות למכור. השדה היא לא שלך. למה? סברה? כן. אם זה יוצא, בוודאי שאתה לא יכול למכור. כל עיקר בחדה אדרי זביני, ובחדה לא אדרי זביני. בחדה האדרי זביני, זאת אומרת, אני יודע שבנושא אחד, הקונה מקבל פיצוי כספי, ובחדה הוא לא מקבל, לא אדרי זביני, הוא לא מקבל פיצוי כספי. זאת אומרת, שמואל אמר לי שתי הלכות, אחד לגבי העבד שיוצא לחירות, ואחד לגבי היובל. והשאלה שלי, אני יודע שבאחד המקרים הקונה ששילם יקבל את הכסף שלו בחזרה, באחד המקרים הקונה ששילם הפסיד את הכסף. אני לא יודע מה הדין בזה ועל מה נאמר כל מימרה. אמר רבי יוסף, נח זיין, אני אסביר לך. כתוב בברייתא, המוכר עבדו לחול, יצא לחירות. אם מכרתי עבד למישהו בחוץ לארץ, הוא יצא לחירות, וצריך גט שחרור מרבו השני. הרב האדון השני שקנה, קונה, צריך לשחרר אותו. שמע מינה, קנה אותו הרבו השני, והוא לא, הוא לא מקבל פיצוי כספי, הוא מפסיד את הכסף. ולא אז רישבינה, הוא לא צריך לשלם. זאת אומרת, מי שהפסיד פה בגדול זה הקונה. הקונה שנמצא בחול, הוא לא מקבל פיצוי, הוא איבד את מעותיו. וכי אמר שמואל עתה מנה מחורה, ומעות חוזרים. לעומת זאת, בשנת יובל, בשנת יובל המחר לא תופס, והקונה ששילם, מחזרים לו את הכסף חזרה. רב ענן, למה הוא לא ידע את זה לבד? ברייתא לא שמיע לב. ואם ידי שמואל, מאמרה ששמואל עצמה, אי אפשר לפשוט. כי ממה ידי אינה מחורה ומעות חוזרים? מי אמר שהוא התכוון לומר שבשנת היובל המעות חוזרים? דיל מה אינה מחורה, אי אפשר למכור שדה ביובל, והכסף, הכסף הלך, מעות מתנה נינו. איפה מצאנו דבר כזה? שאדם מבצע עסקה, העסקה לא תופסת, הוא מפסיד את הכסף. איך יכול להיות דבר כזה? מצאנו. מי דה אבא מקדש את אחותו? אם אדם מקדש את אחותו, איתמר, המקדש את אחותו, הרי אין דבר כזה, קידוש אינו תופסים באחותו. הוא נתן לה טבעת זהב יפה שיהיה, אמר לה, הרי את מקודשת לי בטבעת זו כדת משה ישראל, ונתן לה. אמרו לו, הכל קשקושים, אין דבר כזה לקדש את אחותך. מה קורה עם הטבעת? למי היא שייכת? האם הטבעת חוזרת אליו חזרה? או שזהו, טבעת, מחלוקת. רב אמר, מאות חוזרים, הקידוש אינו תופסו, תביא את הטבעת וחזרה. שמואל אמר לו, נתת, נתת, מעות מתנה. נקודה. יוצא בסוף, המקרה שלנו של עבד, מכרת עבד לחוץ לארץ, ליהודי בחוץ לארץ, היהודי הזה שילם לך על העבד, והוא צריך לשחרר אותו, ואיבד את הכסף. זאת אומרת, מי שפה מפסיד, זה הקונה. למה שואל הבית? אמר לבעל רב יוסף, מה יחזית להיכנסי ללוקח? למה מי שמפסיד פה זה הקונה? נכנסה למוכר, המוכר הוא פה הוציא אותו מחוץ לארץ. אומר לו, יש לנו כלל בחיים. לאו אכבר הגנב, אלא אחור הגנב. מי שהשם זה לא הגנב, לא האכבר, אלא אחור. זאת אומרת, לא המוכר השם, אלא הקונה. אם לא היה, לא היה קונה שמוכן, אז המוכר לא יכול לעשות כלום. אז תמיד מי שאשם זה הלקוחות. זה כמו שהתלוננו למה מייצרים תרבות מקולקלת. זה לא אשמת היוצרים, אשמת הקונים. אם לא היו אנשים צורכים תרבות מקולקלת, אז לא היה להם פרנסה והם מפסיקים. הכל הכל אשמת הצרכנים, הלקוחות. אותם צריך לקנוס. אילב אכברה חורה מנהלי. אמר לי, מצד שני, לא אהבו ארוחה מנהלי, שואל הבאי, רגע, מצד שני, אבל צריך אכבר גם, צריך מוכר. הגמרא מסתבר, איך הדיק האיסור, אתם כנסינן, איפה העבד נמצא עכשיו? הוא פה, ביד הלוקח, שם אני כונס. איפה שאני מזהה את הבעיה, שם אני כונס. ההוא עבדה, היה עבד אחד, שברח, ערק, מחוץ לארץ, לארץ. הוא היה בחוץ לארץ, וברח חזרה, לארץ ישראל. אז על מראה בתרי, האדון שלו, שיהודי מחוץ לארץ, בא אחריו לארץ ישראל לתפוס אותו. אתה לקמד רבי ימי. אמר לי, נכתוב לך שטר האדמי. נכתוב שטר על נכתוב לך שטר על השווי הכספי של העבד, וטעם מצד שני תשחרר אותו. זאת אומרת, קח כסף ותשחרר את העבד. הוא הגיע לארץ ישראל, לא מוצאים אותו יותר לארץ. היא לא, אם אתה לא מסכים לוותר על העבד הזה, מפקן אליי מינך. אני אוציא לך אותו בכוח את העבד הזה. למה? מדי רבי יחי ברבי יושיע. זה תני. לא ישבו בארציך פן יחתיו אותך לי. יכול בגוי שקיבל אליו שלא לעבוד עבודה זרה, כתוב מדבר. אתה אומר לו, תסגיר רבד על אדוניו אשר ינצל לחמים אדוניו. מה הייתה כנתו? עמך יושב בקרבך. אז כתוב שלגבי שיבת העמים לא ישבו בארצך. ואם זה גוי שמקבל עליו שלא לעבוד עבודה זרה, מה הדין? האם מותר לו לשבת בארץ ישראל או לא? בוא נראה. יש פסוק אחר בספר דברים שכתוב עליו, לא תסגיר עבד על אדוניו. אסור להסגיר את העבד לאדון שלו. מה זה אדוניו? אדוניו הכוונה הגוי, לאדון הגוי שלו. כי אתה נותן אותו לאדון הגוי שהוא עובד עבודה זרה. אלא מה צריך לעשות עם העבד הזה שברח מהאדון הגוי שלו? עמך ישב בקרבך. ככה פשט הפסוק. התקשר רבי יושיע, מה זה מאים אדוניו? מה זה שהוא ברח מאים אדוניו? מאים אלוקיו ניבא אלה. כי הבעיה הגדולה זה לא שהוא ברח מהאדון, כן? אלא ש... הבעיה לא להשיב אותו לאדון, אלא להשיב אותו לעבודה זרה, לאלוקיו. זה הדגש הגדול. אלא אמר רבי יושיע, מחדש רבי יושיע חידוש גדול. למרות שפשט הפסוק מדבר על עבד שברח מהאדון הגוי שלו, אל תחזיר אותו חזרה לעבודה זרה, מחדש רבי יושיע חידוש גדול. מדובר על מישהו יהודי שמוכר את העבד שלו לחוץ לארץ, הכתוב מדבר. ואומרים לך שאם מכרו אותו לחוץ לארץ, הוא יוצא לחירות. אל תסגיר אותו לאדוניו, אל תיתן אותו לקונה. זאת אומרת, לפי רבי יושע, כל הדין שלמדנו פה הוא פסוק בתורה. שעבד שיצא לחוץ לארץ, אסור לו, צריך לדאוג שהוא לא יישאר אצל האדון שלו. קשה לרבי אחי ברבי יושע, שואל אותו רבי אחי, בנו של רבי יושע, אשר ינצל אליך, מה זה אליך? אשר ינצל מעמך. זאת אומרת שהוא מעמך מארץ ישראל, הוא רוצה לחוץ לארץ, תציל אותו. אלא אמר רבי יוחא ברבי יושיע, מדובר בעבד יהודי, עבד שגר בארץ ישראל, שגר בחוץ לארץ, שברח מחוץ לארץ לארץ. על זה הכתוב מדבר, לא על מוכר עבדו, אלא על, הוא ברח. וכתוב, מה כתוב עליו? שאסור להסגיר אותו, אסור לתת אותו לאדון שלו. אז הנה אומר רבי יוחנן, רבי עמי, אני סומך על הפרשנות הזאת של רבי יחיא ברבי יושיע, שעבד שברח מחוץ לארץ לארץ ישראל, אסור להחזיר אותו חזרה לאדון שלו שנגר בחול, אלא צריך להשאיר אותו בארץ ישראל. תניא אידך, לא תסגיר עבד על אדוניו. רבי אומר, בלוקח עבד על מנת לשחררו, הכתוב מדבר, אם אדם קונה עבד על מנת לשחרר אותו, אז היושר אומר שאתה צריך לשחרר אותו. אמר רב נחמן בר יצחק, אתה כתב לאחי, בזמן שהוא קנה אותו, הוא כתב לו, לי כשאפתחך, כשהקניין נחול, הרי עצמך קנו לך, אני קונה לך אותו מעכשיו, אתה צריך לקיים את מה שהבטחת. רב חיסדא ערק לעבדה, ברח לו עבד. לאיפה הוא ברח? לבי קוטאי, לאזור של גויים, בחוץ לארץ. שלח לו, אדוני עולי, תחזירו לי חזרת העבד שלי. שלחו לי, לא תסגיר עבד על אדוניו. הקוטים היו לוקחים את הפרשנות של פשט הפסוקים כפי שהם, כמו הקראי. כתוב, לא תסגיר עבד על אדוניו, אנחנו לא מחזירים חזרה את העבד לאדון. שלח לו, לא, אתם לא מבינים, לא יודעים מה הפרשנות. שם מדובר בעבד שברח מחוץ לארץ לארץ ישראל. על זה הפסוק מדבר. רבי יחיא ברבי יושיע. ומה ישנה, למה הוא שלח להם את הפרשנות של רבי יחיא ברבי יושיע? משום דמשמע לו קראי, בגלל שהוא יודע לפרש טוב את הפסוקים, והם הרי לא יקשיבו לחכמים, אבל לפרשנות פסוקים הם כן יקשיבו. הבאי יאיר קס וחמר, הלך לו לאיבוד חמור. שוב, איפה זה היה? לבי קוטאי, לקוטים. שלח לו, שדרו לי, תחזירו לי את החמור. שלחו לי, שלח סימן, תביאו סימן. בסדר, אמר לו, שלחנו. חיבו הקריסה, הבטן שלו לבנה. הלכו לאילב דנחמני, תלמדי שאתה, מכירים אותך, שאתה חסיד גדול וצדיק, לא ממש אדרנו הלך מנה. ואיזה מין סימן זה? כל החמורים יש להם בטן לבנה, זה לא שום סימן. עתו כולו חם עליו וקרסה לי חברה, נינו. אבל אנחנו יודעים לך שאתה בחור תמים, צדיק, אז אנחנו הולכים לך את העבד בחזרה. סיימנו את סוגיית העבדים הכנענים, ארוכה מאוד. חוזרים חזרה לנושא של פרקים רביעי וחמישי. הנושא של פרקים רביעי וחמישי זה תקנות שעשו חכמים מפני תיקון העולם. טוב, בהצלחה. צריך לסיים, נכון? בהצלחה, יום טוב.